שלום לשר זאב אלקין מהליכוד.
שלום, בוקר טוב.
אז השותפה שלכם כחול לבן החליטה לא להצביע נגד הצעת החוק של שנועדה למנוע מנתניהו, כפי שאתם רוצים, אלא להיעדר מההצבעה. מה ההשלכות של ההחלטה הזאת שלהם מבחינתך?
לא, זו לא שאלה של ההשלכות, זו שאלה איך כל העסק הזה נראה. תסתכל מה קורה. אנחנו מנסים לחלץ את המדינה מהמשבר הזה. נעננו ראשונים ליוזמה של סיעת דרך ארץ, לקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת האוזר, ובמקביל לעזור להם למצוא פשרה כדי שממשלה תחזור לתפקד באופן נורמלי ולמנוע בחירות. ובמקביל, מאז שהושטנו את היד הזאת, מה קורה? אנחנו שומעים את בני גנץ נותן אולטימטום מגוחך של 24 שעות שלא הייתה לו שום משמעות מלכתחילה, במקום פשוט להיכנס לשיח הרציני. אנחנו רואים את הצעדים האלה שבדיוק כרגע זה אפתם דיווח אצלכם, שאומרים, אנחנו אמנם יושבים בממשלה תחת נתניהו, אבל מצד שני, חברינו מיש עתיד, אולי תמתינו עוד שבוע, ובעוד שבוע אנחנו נצביע על כך שנתניהו בכלל אסור להיות ראש
ממשלה. אוקיי, אז מה ההשלכות של כל ההתנהלות הזאת של כחול לבן, כפי שאתה מתאר אותה?
אני חושב שאין מקום לכל המשחקים האלה. בואו, אנחנו במצב רציני, מדינה במצב רציני. צריך להפסיק עם כל המשחקים הפוליטיים האלה.
ואם כחול לבן לא יפסיקו במה שאתה מכנה משחקים, מה יקרה?
רן, אני לא רוצה לדבר בשפה של איומים, כי אני לא מחפש...
השאלה אם האופציה של בחירות היא על השולחן.
אני חושב שהאופציה הזאת צריכה להיות האחרונה מכל האופציות שיש. ומה שמצופה כרגע מכל אחד מאיתנו, גם מאיתנו וגם מכחול לבן, זה להפסיק את המשחקים הפוליטיים, לשבת סביב השולחן הזה, ולעזור לסיעת דרך ארץ למצוא פשרה.
יכול להיות שמה שמצופה מאנשים, מפוליטיקאים, זה לעמוד במילה שלהם ובהסכם שעליו הם חתמו. אתם חתמתם על הסכם קואליציוני. אי אפשר להפר אותו, ואז להאשים את הצד השני, ואז למצוא איזושהי הצעת פשרה, ואז להגיד אנחנו מושיטים יד. זה לא הולך ככה.
רן, קודם כל, גם מצד כחול לבן ישנם נושאים בהסכם קואליציוני שכרגע לא מקוימים, יש טענות בין שתי המפלגות, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לפתור את הטענות האלה, והעיקר לאפשר לממשלה לפעול. אבל המחלוקת הזאת זה רק שעניין תיאורטי שאפשר לסמן וי, תקציב יעבור בתאריך כזה או בתאריך אחר. אני אביא לך דוגמה מהמשרד שלי, דבר על עצמי. אני בין השאר אחראי על החינוך הבלתי פורמלי. כל יום באות אליי תנועת נוער, ארגוני נוער, תנועת אחריי, ועוד חברה למתנסים ועוד הרבה גופים, ושואלים, תגיד לי, בראשון בספטמבר, בפתיחת שנת לימודים בחינוך בלתי פורמלי, כמה תקציבים יש לנו עד סוף השנה?
אז יפה, אז תגיד להם, אז תגיד להם, אני אעביר את התקציב הדו-שנתי כפי שכתוב בהסכם, ואתם תקבלו את הכסף. הנה תשובה.
אז הנה, אז אני אגיד לך מה המשמעות של התשובה הזאת, שעד סוף דצמבר אני לא יודע להגיד להם כמה כסף יש להם, מה שאתה מצפה מהם לפעול בכזה מצב. ולכן,
מה זאת אומרת, אם אתה מעביר תקציב עכשיו, אתה לא יכול להגיד להם כמה כסף?
אני לא יכול להעביר תקציב עכשיו, גם אם אני עכשיו מתחיל לעזוב הכל, ולעבוד על התקציב דו-שנתי בכל הכוח, אי אפשר להביא אותו לממשלה ואחר כך לאשר אותו בכנסת לפני סוף דצמבר.
אבל זה מה שכתוב בהסכם, אתם חתמתם על הסכם, אז יכול להיות שמלכתחילה לא הייתה לכם שום כוונה לעמוד בהסכם הזה?
יש פה חוץ מההסכם, יש פה מדינה, בסוף יש פה חיים במדינה הזאת, פרויקטים שלמים ומדינה שלמה עצורים, בגלל שכרגע אי אפשר לקדם שום דבר, כי אין תקציב לשנת 20, ולכן אם לכחול לבן, מכל מיני שיקולים פוליטיים, יש רצונות לקדם תקציב שנת 21 עכשיו, ולא במרץ, אנחנו פתוחים לשמוע.
אז למה שלא תהיו אתם המבוגר האחראי? אתם עומדים כרגע בשלטון, ראש הממשלה נתניהו, הוא זה שנושא בתפקיד הכי בכיר, שהוא יוותר על מה שהוא אמור גם ככה לעשות, אבל שהוא יוותר, ילך לקראת כחול לבן, ונצא מכל השיגעון הזה.
אבל אני מסביר לך, בסוף יש פה גם מדינה, זה לא רק עניין מי הלך לקראת מי. ללכת אך ורק על תקציב דו-שנתי, בלי לאשר דחוף, תקציב שהוא כבר מוכן, המשמעות של זה שכל משרדי ממשלה מושבתים עד סוף דצמבר, המשמעות של זה שתנועות נוער, ארגוני נוער, כל הגופים...
טוב, אז לאן אנחנו הולכים? איך אנחנו פותרים את כל המשבר הזה? אז איך פותרים בסופו של דבר?
אני חושב שצריכים לעשות פה מה שנכון למדינת ישראל, ונכון למדינת ישראל לאשר דחוף תקציב...
ואם לא, ואם בני גנץ ילך עד הסוף...
שנייה. ואם לבני גנץ יש רצונות פוליטיים, כמו שאמרתי, בגלל כל מיני חששות, שבגלל זה הוא רוצה לאשר תקציב 21 הכי מהר שאפשר, אנחנו מוכנים לדבר איתו על זה, זה אפשרי. אבל בסוף צריך לעשות מה שנכון לאזרחים. אין פה זמן למשחקים פוליטיים, ולכן כל הדיבורים האלה עם יש עתיד, אנחנו בעצם בממשלה של נתניהו, אבל מצד שני רוצים לתמוך בחוק איראני שלא מאפשר לו להתמודד אחרי שלא ניצחנו אותו בקלפי, אבל השבוע אולי לא נתמוך כי זה פירוק ממשלה, אולי בשבוע הבא כן נתמוך. צריך לשים בצד את כל המשחקים האלה פעם כן, פעם פעם לא, ופשוט לעבוד על הפתרון.
אוקיי,
זה
אתמול...
מה שמצופה מכולנו, וזה מה שאזרחים מצפים
מכולנו. עניין אחר זה, ולכן אתמול שלח נתניהו מכתב מאוד חריף ונוקב ליועץ המשפטי לממשלה, הוא אומר לו, אתה לא עושה כלום מול הקריאות והאיומים נגדי ברצח, אתה מתיר את דמי ואת דם משפחתי. מנדלבליט הגיב מהר ואמר שדווקא נפתחו כ-30 חקירות על הסתה ואיומים. אז מה נתניהו רוצה ממנדלבליט?
נו, בחייך, תסתכל על מה שקורה, תסתכל על האווירה שיש, ודווקא במדינה שלנו שכבר ידע פעם אחת מה המשמעות של ההסתה כנגד ראש ממשלה מכהן, ותגיד לי, כל החקירות האלה, לאיזה תוצאה אחת הם הביאו? האם מישהו הורשע נניח בשנה האחרונה בכל האווירה שאנחנו חיים על ה...
אבל זה לא עניין של מנדלבליט, זה עניין של... נתניהו רוצה שהוא יפתח בחקירה, אז פותח בחקירה.
לא, ותגיד, והאחריות של מי להגיש כתבי אישום בסוף בחקירות האלה? דווקא כשמדובר על החקירות של נתניהו, אז הכל קורה מהר.
אז מה אתה בעצם אומר? שמה מנדלבליט? הוא רואה את האיומים, רואה חקירות, רואה דברים מפורשים, רואה ראיות בחקירה, ואומר, אני לא מגיש כתב אישום, כי מה?
קודם כל, לא צריך פה את היועץ המשפטי לממשלה. אתה רואה. מי שמאזין לנו היום רואה. כולנו רואים את האווירה. ולכן...
אני גם ראיתי שאלת של שמאלנים בוגדים מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, לא זוכר גינויים או אזכרה של זה במכתב שנשלח ליועץ.
קודם כל, אני מגנה כל אלימות מילולית מכל צד שבוע, אבל אנחנו מדברים פה לא רק על אלימות מילולית, אתה מדבר היום על שלטים ועל קריאות, באופן ברור, לפגיעה פיזית, כן, לא רק האמירות בוגדים ודברים כאלה, לפגיעה פיזית בראש הממשלה.
אבל ראש הממשלה הוא האיש הכי מאובטח בישראל, או שלא לומר אפילו אולי בעולם כולו. השב"כ מאבטח אותו, השב"כ מקבל את המידע.
רן, אני רוצה להזכיר לך שהיה לנו ראש ממשלה שהיה מאובטח, ועדיין כולנו...
קצת פחות מאובטח כנראה.
אז זה ברור שחלק מהפתרונות זה הבטחה, אבל לא יכול להיות שזה רק שם.
אז מה נתניהו ולכן... עושה בתכלס, בצורה אקטיבית כדי להרגיע את הרוחות? גם רמז לו אז כך מנדלבליט. מה הוא עושה?
קודם כל, מה זאת אומרת להרגיע את הרוחות?
לא יודע, לפייס, לקרב אליו את הצד השני.
את אלה שקוראים לרצוח אותנו.
לא אותם, זה ברור, אף אחד לא תומך בזה, וזה ברור שזה רע. אבל בשביל, אתה יודע, דיברתם על קבינט פיוס, קבינט פיוס לא הוקם, וגם הפיוס לא נמצא. מה נתניהו עושה?
נתניהו הלך על הקמה של ממשלת אחדות, עם כל המחירים הכרוכים בשבילנו כתנועה בדבר הזה, כולל ויתורים אידיאולוגיים מאוד קשים לכחול לבן, כדי לאפשר את ממשלת האחדות, גם כדי שמדינה תוכל לתפקד, וגם כדי להוריד את המתחים האלה בין שני הקצוות במדינה. אבל בסיטואציה הזאת, שישנם שוליים אנרכיסטים, אני לא, בשום פנים אופן, לא מאשים את כל השמאל באווירה הזאת, אבל יש פה אנשים בשוליים, שהם פעם אחר פעם, וזה ברמה יומיומית, מפרסמים דברים וקריאות לפגיעה פיזית ממשית בראש הממשלה, וכשאתה שואל את עצמך כמה כתבי אישום הוגשו וכמה אנשים הורשו במסגרת הזאת, דווקא במדינה שלנו, עם הלקחים הקשים שאנחנו למדנו, התשובה היא, אין לך יכולת בכלל להגיע על משהו, ולכן הפנייה של ראש הממשלה כאן היא גנית, היא מובנת, ואני לא בטוח שניתנו כל התשובות לפנייה המוצדקת הזאת. בסוף, התשובות צריכות להיות לא במכתבים, אלא תשובות צריכות להיות בכתבי אישום, שיוגשו נגד אנשים,
שבאופן
ברור מפירים את החוק, ואת השוליים האלה צריכים להוציא מהשיח שלנו. אגב, אני אומר אותו דבר על שני הצדדים. קריאות לאלימות פיזית, לא משנה אם הן באות מימין או משמאל, צריך לטפל בהן ביד קשה.
יפה. השר זאב אלקין מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.